בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-19 בינואר. אני שיר נחמקין מירושלים. בשבוע שעבר פורסמו נתוני ביצוע התקציב לשנת 2020. אותו תקציב שהפחידו אותנו, שישאיר אותנו עם גירעון מסוכן והוצאות שאין איך לעמוד בהן. לשמחתן של האליטות העסקיות בישראל ולצערנו, נתוני הביצוע מראים על מציאות הרבה פחות משברית בשבילם. 140 מיליארד שקלים הקצתה המדינה להתמודדות עם נגיף הקורונה, בתוכניות מענקים, פיצויים לעסקים והרחבה למערכת הבריאות. מתוכם, הממשלה הצליחה לנצל רק 100 מיליארד. זה אומר שכל פעם שקראתן כותרת על כמה כסף המדינה משקיעה בפיצוי סקטור כזה או אחר, כל מסיבת עיתונאים פומפוזית שבה נזרק עוד מספר עם כמה אפסים לאוויר, כל הסכומים האלו צריך לקחת ולקצץ מהם קצת יותר מרבע. לכאורה, לא בגלל שהתקבלה החלטה מודעת להוציא פחות כסף, אלא רק בגלל שהמדינה פשוט לא הצליחה להוציא את כל הסכומים שהיא התחייבה. אז מה אפשר ללמוד מנתוני ניצול התקציב של הממשלה, ומה הסיבה לחוסר היעילות הבלתי נסבל הזה? בכתבה שהתפרסמה בדבר ראשון, מראה יונתן קירשנבאום שחוסר היעילות בניצול התקציב לא זהה בכל הסעיפים. בביטחון הסוציאלי, מערכת הביטוח הלאומי, הניצול די גבוה, בעוד שבתחום הפיצויים לעסקים, הניצול נמוך מאוד. ההבדל הזה מראה שמערכת רווחה אי אפשר לבנות מהיום למחר. איפה שיש מוסד מתפקד וחזק, כמו הביטוח הלאומי, שמורגל בחלוקת קצבאות למי שזקוק להן, אפשר היה להשתמש בכסף בצורה אפקטיבית. במקום שבו הקימו מערך תוך כמה שבועות, לא היה את הידע והיכולת לחלק את הסכומים למי שצריך אותם. אבל עצם זה שלא היה מערך קיים, לא אומר שהכסף היה חייב להישאר במגירות של משרד האוצר. העובדה שחלק כל כך קטן מכספי המענקים חולק, קשורה קשר הדוק לקריטריונים הבלתי נגמרים לחלוקתם של אותם מענקים. בעלי עסקים גדולים שמעסיקים סוללת עורכי דין יכלו כמובן להתמודד עם הררי הבירוקרטיה, אבל בשביל עסקים קטנים רבים היא היוותה מכשול כמעט בלתי עביר. יגידו לכם שזו דוגמה לחוסר היעילות של המדינה, אבל זו דוגמה בדיוק לדבר ההפוך. במקום שבו המדינה רצתה להיות יעילה, למשל דרך הביטוח הלאומי, היא הצליחה. מה אנחנו לומדות מזה? שהמדינה לא רצתה לחלק באופן יעיל את המענקים לעסקים. המערכת לא מסורבלת בטעות. הסרבול שלה הוא מנגנון חלוקה. מי שיצליח להתמודד, יקבל, ומי שלא, לא. זה עוזר לחזק את החזקים מצד אחד, כפי שבוודאי שמחים לעשות במשרד האוצר, אבל מהצד השני, פשוט דואג שפחות כסף יצא, מה שכמובן משרת את המטרה הנוספת של אחריות תקציבית, ושילכו להזזה לעצמאים. העניין הוא שיכול היה להיות פתרון, מענקים אוניברסליים ללא מבחני הכנסה, שחלקם יחוזרו למדינה דרך מערכת המס, כמו שעשו באופן יעיל מאוד אך לא מספק עם המענקים המפורסמים של נתניהו. העובדה שלא בחרו באופציה הזו לא מעידה על כך שלא יכלו, אלא על כך שלא רצו. ועוד מילה על מה שעולה מניתוח הביצוע של התקציב, 100 מיליארד השקלים האלו שנוספו לתקציב המדינה ב-2020 עדיין לא מביאים אותנו לרמת ההוצאה הממוצעת ב-OECD. אי אפשר להדגיש את העובדה הזו מספיק. בשוודיה למשל, בכל שנה ושנה, ללא משבר בריאותי וללא סגרים, מוציאה הממשלה בשגרה על אזרחיה הרבה יותר מאשר הממשלה השקיעה בנו השנה. העובדה שהמדינה שלנו לא הצליחה להתמודד אפילו לשנה אחת עם רמת הוצאה של מדינה מתוקנת, מראה כמה עמוק המשבר אליו הכניסו הפוליטיקאים הישראלים את שאריות מדינת הרווחה הישראלית. תקציב המדינה שלנו צריך להיות לפחות בגובה הזה בכל שנה, וצריך לבנות את המוסדות והמנגנונים שידאגו להשתמש בכסף הזה ולהעביר אותו למי שזקוק לו, ולא רק לעשירים. תודה שהזנתן. אם אתן חושבות שיש מישהי שתשמח לשמוע את הפרק, מוזמנות לשלוח לה אותו. וגם להפך, אם מישהו לא ישמח לשמוע את כל הדברים שצריך לעשות בדרך למדינת רווחה, שלחו גם לו. כמו פרסום, אין דבר כזה האזנות רעות. אבל תגידו למי שאהבה שתעשה מנוי, וגם תעשו בעצמכם אם זה עוד לא קרה. ככה, תמורת כמה שקלים בחודש, תוכלו לעזור לנו להמשיך לקיים את הפודקאסט. אנחנו נתראה ביום חמישי, בפרק נוסף של קריאת השכמה.